אתם מאזינים ואתן מאזינות להסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית.
בא לי קצב, לא רוצה בלדה. אגם, את בטוחה שקצב זה ההפך מבלדה? לא בדיוק. התשובה קצת יותר מורכבת. בואו נמזוג לעצמנו לימונדה קרירה ונברר ביחד.
מה פואנטה?
מה פואנטה?
שיעור פרטי בספרות.
אלן, אני אומר, ובפרק הזה נבין מהי בדיוק בלדה. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל סיפור הוא לא הדרך היחידה לספר סיפור. למעשה, אחת הדרכים המוקדמות יותר לספר סיפורים הייתה דווקא שירים. השירים הסיפוריים האלה נקראים בלדות. בלדה היא שיר עממי שמספר סיפור דרמטי, מותח ועצוב, שמסתיים בדרך כלל באופן טרגי. כמה כיף. בלדות עוסקות במה שהעסיק את כל בני האדם מאז ומעולם. אהבה, נאמנות, אומץ לב, גידות, נקמות וכן, גם מוות. בניגוד למה שאגם בוכבוט מספרת לנו כאן, בא לי קצב, לא רוצה בלדה, לבלדה דווקא יש קצב די מהיר. באיטלקית, בלדה מוגדרת כשיר מחול בעל קצב. הבלדה מספרת לנו די בזריזות על חיים שלמים של דמויות. השורות בה קצרות ומתחרזות, בין הדמויות מתנהל דו-שיח קצבי, ולפעמים יש אפילו פזמון חוזר. בלדה נקראת מחול בעל קצב גם מפני שהטרובדורים, המבצעים המקוריים של הבלדות, ביצעו בעבר את הבלדות שלהם בלוויית כלי נגינה ותנועת ריקוד. אז אגם, אולי את בכל זאת כן רוצה בלדה? ככה לצד הלימונדה? אוקיי, הבנו בכללי. אבל איך נזהה בלדה כשנפגוש אחת? ניקח למשל את הבלדה לורד רנדל, בלדה סקוטית עממית עתיקה מאוד, ובה יש דו שיח בין אם לבין בנה שחזר הביתה. אהה, מאין זה תבוא, לורד רנדל, בני שלי. אהה, מאין זה תבוא, בחור נאה וטוב שלי. הרי ניבא מיער אב, אם, חיש עשי לי המשכב. עייף אני מצייד רב, לוט ניני ואשכב. מי זה התקין סעודתך, לורד רנדל, בני שלי? מי זה התקין סעודתך, בחור נאה וטוב שלי? סעדתי עם חמדת ליבי, חיש עשי לי המשכב. עייף אני מצייד רב, לוט ניני ואשכב. בקיצור, הבן חוזר כאן עייף, רק רוצה שהאמא תכין לו את המיטה. האווירה, כמו שאתם בטח מרגישים בעצמכם, די מאיימת ובהחלט מותחת. האם לא מניחה לו, היא שואלת שאלות. לאט לאט, בהמשך הבלדה, אנחנו מגלים עוד ועוד פרטי מידע שגורמים לנו לחשוש לגורלו של לורד רנדל. בין השאר, מתברר שכלבי הצייד שלו, למשל, לא חזרו איתו הביתה. למה אתם שואלים? יפה. הם הועלו ומתו. מה הם אכלו, אתם שואלים? בדיוק מה שלורד רנדל האומלל אכל. את נזיד הצלופחים הטעים שבשלה לו אהובתו. רגע, רגע, רגע. מה? כן, כן. אהובתו לכאורה של לורד רנדל היא זו שהרעילה אותו. והבלדה הזו מסתיימת בתחושה קשה שגם מותו של הלורד רנדל בלתי נמנע. אנחנו, השומעים, ממש כמו לורד רנדל וכמו אמו, לעולם לא נדע מה הסיפור מאחורי ההרעלה הזו ואיך האהובה הפכה לאויבת, אבל אנחנו מרגישים את האימה. זה אולי קצת מתסכל לא לדעת את התשובות, אבל זה חלק מהותי ממה שהופך בלדה לבלדה. אווירה מאיימת, פערי מידע וסוף טרגי. את אותה אווירה מפחידה מלחיצה אפשר לשמוע בביצוע המודרני של יוני בלוך לבלדה העתיקה על אנאבל לי מאת אדגר אלן פו.
זה היה לפנים ולפני שנים במלכות על ים ארפלי, שם דר הילדה, שמה לא תדע, קראתי לה אנאבל לי. מסע לב אחר מלבד אהבה לא היה גם לה וגם לי.
גם כאן הפרטים של הסיפור קצת מעורפלים. הבלדה מספרת על האהבה הרבה שחש המשורר כלפי אנאבל לי. האהבה הזו חזקה ונשגבת ומעוררת קנאה בקרב המלאכים, שככל הנראה מקנאים בצמד האוהבים המופלא הזה.
רוח יצא מהבים וצינן והמית את דנה בלי, והמית את דנה בלי.
אז אנה בלי אומנם מתה במהלך השיר, אבל המשורר מאמין שאהבתם נמשכת לנצח. בסוף הוא כמובן טרגי, בדיוק כמו שאנחנו אוהבים בבלדות שלנו. הלשון הציורית והסיפורית יוצרת תחושה של אגדה מסתורית שהתרחשה לפני המון שנים במקום עלום שם ולא ברור. אם כי הסיפור מבוסס על המציאות, על סיפור אהבתו של אדגר אלן פו לאהובתו לאחר מותה משחפת. אז למה כל הדרמה הזאת, הם שואלים? ובכן, אנשים אוהבים דרמה. בני אדם אוהבים סיפורים, אוהבים להרגיש דברים, אוהבים מתח, ואוהבים לבכות בהקלה או בצער בסוף הסיפור. זה נכון גם לגבינו היום, למשל בקולנוע, ולמעשה זה היה נכון תמיד, אפילו לפני המצאת הדפוס, עוד לפני שקראו לזה פרוזה או שירה, לפני שבכלל קראו פרוזה או שירה. ומכיוון שתמיד הייתה תשוקה לסיפור טוב, הייתה דרישה למי שיספר אותו בעל פה או יכתוב אותו בספר. לנישה הזו נכנסו בימי הביניים הטרובדורים, זמרים נודדים שהסתובבו ברחבי אירופה, בבריטניה, בצרפת, באיטליה ובסביבה, והתפרנסו מביצוע השירים הסיפוריים האלו לפני קהל. כולם נהנו מהטרובדורים האלה, העניים בכפרים והעשירים בטירות. כולם רצו לשמוע את הבלדות החדשות שיש להטרובדורים לחלוק, התגודדו סביבם ושילמו להם במטבעות על הבידור המשובח. להזכירכם, לא הייתה טלוויזיה אז. בגלל ריבוי הטרובדורים והעובדה שזו הייתה אומנות שבעל פה, שאיננה כתובה, לאותן בלדות היו לפעמים הרבה מאוד גרסאות, שהשתנו קצת ממקום למקום ומטרובדור אחד לשני. אבל עם המצאת הדפוס, הונצחו הבלדות והועלו על הכתב. הנה למשל, בלדה עממית שנקראת שלושה עורבים. גם לה היו כמה גרסאות.
שלושה עורבים על עץ ישבו,
אנחנו יודעים שהבלדה הייתה קיימת עוד בתחילת המאה ה-17 ושזכתה לפופולריות רבה, אבל הנה היא עדיין איתנו. בבלדה הזו מדברים ביניהם שלושה עורבים שיושבים על איזה עץ ומתכננים את הסעודה הבאה שלהם. למעשה, הם זוממים להתענג על גופתו של אביר שנהרג בשדה, שזה די מגיל. כבר מהרגע הראשון האווירה ספוגה מסתורין ואימה, והולכת ומתרקמת בפנינו טרגדיה שפרטיה עוד עתידים להתגלות, אבל האווירה הזו כבר מרחפת באוויר. ממש כפי שהעורבים הפטפטנים מספרים לנו, הם לא יכולים עדיין לגשת אל הגופה, מפני שכלבי הצייד והנץ הנאמן של האביר מגינים עליה מפני אוכלי הנבלות. האם האביר הזה נהרג במלחמה? האם הוא נהרג בדוקרב? לא ברור. עוד מספרים לנו העורבים ש... יעלה בהיריון מתקרבת אל הגופה. מה שמרמז לנו על אהובה הרע שהאביר השאיר בבית. היעלה מנשקת את פצעיו, סוחבת אותו אל קבר, ומתה גם כן. אלא מה? ברור שהיא מתה. מדובר בבלדה. זה אף לא נגמר טוב בבלדה. אז מה בעצם קרה שם? אנחנו לא יודעים, וגם לא נדע. זה ממש הקטע של בלדות. הן משופעות בפערי מידע. כלומר, אף פעם לא מספרים לנו את כל הפרטים. אנחנו צריכים להבין לבד מה התרחש. יש בלדות דוברות עברית, אתם שואלים? יש גם יש. למשל, הבלדה על יואל משה סלומון.
בוקר לך בשנת הלך את ציר הענבים יצאו מיפו על סוסים חמשת הרוכבים.
את הפזמון הזה כתב יורם תהרלב והלחין שלום חנוך. הבלדה מספרת על ארבעה עסקנים ורופא שיצאו למסע כדי לבדוק שטח אדמה מפוקפק שלימים יהיה פתח תקווה. מקום מפוקפק גם היום, וגם המושבה העברית הראשונה בארץ ישראל. כמיטב המסורת של הבלדות העתיקות, גם הבלדה הזו מלאה בפערי מידע שאף גרמו לצאצאים של מייסדי פתח תקווה לריב זה עם זה ולהלב זה מזה.
אמר להם מזרקי אחרי שעה קצרה איני שומע ציפורים וזה סימן נורא. אם ציפורים אינה נראות, המוות פה מולך. כדאי לצאת מפה מהר, הנה אני הולך.
האווירה המאיימת שולטת גם בבלדה הזאת, אבל בניגוד לבלדות העתיקות ההן, זאת לא מסתיימת בסוף טרגי, אלא דווקא בצורה מופלאה. חייבים להתחכם.
אך כשהבוקר שוב עלה מעבר להרים, העמק הארור נמלא ציוט של ציפורים, ויש אומרים כי עד היום לאורך הירקון הציפורים שרות על יואל מוישה סלומון.
במאה ה-19 החל המושג בלדה לשנות קצת את פניו והפך לשם כולל לשיר אהבה לירי. בכלל, ככל שהבלדות נעשו יותר מודרניות, אנחנו רואים שכמו בז'אנרים אחרים, בסוגות אחרות שהתפתחו ומרדו בכללים, גם הבלדות הפכו לחופשיות יותר בנושאים ובגישות שלהן. גם היום הן בדרך כלל עוסקות באהבה או בסיפור על דמות, ויש בהן חזרות וחרוזים, כמו בבלדות ההן מימי הביניים הקלאסיות, אבל היום יש בהן הרבה פחות אימה והרבה פחות טרגדיות, וקצת יותר מוארות. אז בואו נסכם. מה הופך בלדה לבלדה? בלדה היא שיר שמספר סיפור בחרוזים. יש בו חזרות שעוזרות לזכור את הפרטים הקטנים בעל פה, והוא מלווה סיפור שהאווירה בו בדרך כלל טרגית. הגיבורים נחושים והסכנות רבות. פרטיו המלאים של הסיפור מתגלים רק בדיעבד. יש הרבה פעמים פואנטה. הסוף של הסיפור בדרך כלל מפתיע. יש בו מוות או תעלול בלתי צפוי של הגורל, והגילויים מסעירים. הרבה דרמה. הפערים שמלווים אותנו במהלך הבלדה יוצרים מסתורים. ומעלים סימני שאלה שנשארים באוויר בדרך כלל גם אחרי שהבלדה מסתיימת. בלדה היא שריד היסטורי שמשמר באופן פנטסטי עולם שהיה ואיננו. אף על פי שהבלדות הראשונות הומצאו והושרו לפני 1,000 שנים ויותר, אנחנו כאן היום עדיין נהנים מהן ומהסיפורים המתוחכמים ועדיין משוגעים לפעמים שהן מספרות. אז עד הפעם הבאה, תזכרו שלא צריך לבחור בין לימונדה לבין בלדה, אפשר להנות משתיהן.
מה הפואנטה?
מה הפואנטה?
שיעור פרטי בספרות. הסקט של המרכז ללימודי רוח בספרייה הלאומית, בשיתוף עם הפיקוח על הוראת הספרות במשרד החינוך. הגשה ועיצוב סאונד, עומר סנש. ניהול והפקה, גליה פולה קרביב. כתיבה, לילך וולך. תחקיר, אביבית משמרי. תודה לראש אגף חינוך ותרבות, צילה חיון. למנהלת המרכז ללימודי רוח, נטע שפירה, למפמרית ספרות, מרב בראוט בר פסט, ולעידו קינן. ההסקט הופק בתמיכת קרן עזריאלי.